ברוכים הבאים לפינה העברית, גרנרית גרין. היום בחרתי לספר על שניים שהעבירו לנו מראות מהמלחמה הגדולה. הרמן שטרוק התגייס לצבא הגרמני ב-1915, כשהיה כמעט בן 40. באותה שנה הצטרף למלחמה גם אוטו מאייר. הוא היה אמנם צעיר בעשור משטרוק ולא זכה לפרסום כמו, אך גם הוא היה יהודי וגם הוא היה מוכשר בציור. לחזית הוא לקח עמו מצלמה. השניים היו חלק מקבוצה גדולה של כ-90 אלף יהודים שלחמו בשורות הצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, שלפני כ-3 שנים ציינו 100 שנים לתחילתה. 12 אלף מהם שילמו על כך בחייהם. שטרוק ומאייר היו בין ברי המזל ששרדו את המלחמה בשלום ועלו לארץ ישראל לפני השואה. אבל כאן לא מסתיים הדמיון ביניהם. שטרוק ומאייר, בניגוד למיליוני חיילים פשוטים אחרים, השתמשו בכישרון הציור והצילום שלהם כדי לתעד את המראות שנקרו בדרכם. שטרוק עשה זאת באופן רשמי כצייר צבאי, שכישרונו נוצל בחפץ לב בידי מפקדי הצבא הגרמני. מאייר עשה זאת כצלם חובב, שניצל את שעות ההפוגה כדי לתעד את חבריו ליחידה. הציורים והצילומים שהותירו השניים אחריהם הם מקור היסטורי נדיר, רב ערך וייחודי, שמספק הצצה יוצאת דופן למלחמה הגדולה. עבודותיו של שטרוק מוצגות בין היתר במוזיאון הפתוח בטפן. תערוכה חדשה בשם המלחמה הגדולה הרמן שטרוק, מלחמת העולם הראשונה, מתעדת את עבודותיו במלחמת העולם הראשונה. התערוכה הייתה פתוחה במשך שנה. גם הצילומים והציורים של מאייר מתועדים שם בתערוכת הקבע. אחת המשימות שנטל על עצמו שטרוק באישור מפקדיו הייתה תיעוד של שבויי המלחמה שנפלו בידי הגרמנים. עד סתיו 1918 נמנו 2.5 מיליון איש כאלה. מצויד באישור כניסה מיוחד למחנות השבויים, הוא תיעד אותם בדרכו הייחודית. הייתה זו עבודה יוצאת דופן. בית בסף של שטרוק השבויים הם גברים עזי מבט, המשירים מבטם אל הצופה ללא מורה וללא תחושת השפלה. חלק מהשבויים חתמו את שמם בשפתם לצד הציור. שטרוק רושם את דמותם של שבויי המלחמה בווירטואוזיות, תוך שמירה על הייחודיות והשוני שבמראה פניו של כל אחד ואחד מהם. מאייר, דוקטור למשפטים ובעל בית חרושת, שב מהמלחמה עם 500 תמונות. הוא צילם את הקרבות וההפוגות, את חיי היומיום, את החיילים ואת שבויי המלחמה. האוסף כולו שמור אצל בנו, אנדריאס, תושב כפר ודים, שכבר עבר את גיל ה-90. בתמונה אחת רואים שבויים צרפתיים מובלים בידי חיילים גרמניים. תמונה אחרת תיעדה מטוס צרפתי שהתרסק, ובאחרת ההלוויה שערכו הגרמנים לטייס. בנו אומר שהוא לא יודע איך הוא עשה את זה, אך הוא מצא חדר חשוך כדי לפתח את התמונות, ואיך השיג את החומרים הכימיים הדרושים לכך, הוא לא יודע, אבל בכל זאת הוא צילם. מאייר, כמו שטרוק, תיעד את המלחמה גם בציור. למכתבים ששלח למשפחתו, הוא צירף לעתים איורים. שנועדו לבניו הקטנים שנותרו בבית. כך הוא צייר את עצמו ואת חבריו ליחידה, את החפירות והתותחים, את משחקי הקלפים ואת הלחימה בחזית המערבית. במכתב ששלח בראשון בדצמבר 1915 היה איור שבו נראים חיילים בתוך שוחה שחפרו. לא רחוק מהם נמצא עכבר ולמעלה בשלג יושבת ארנבת. יוסטוס והיינריש האיגרים כתב לבניו, למעלה בתמונה קר, נכון? שם יושבת ארנבת לאור ירח בשלג, קופת וחושבת, אך אם הייתי עכבר קטן והייתי יכולה להסתתר מתחת לאדמה. הארנבת סבלה מקור בשדה לאור הירח, בעוד לעכבר היה חם ונעים כמו לחיילים שחפו מעבר לשוחה התת-קרקעית והמחוממת שלהם. זה שיושב משמאל הוא אביכם, המטפל במחוות, בעוד חבריו קוראים את העיתון או כותבים מכתבים לילדיהם. שטרוק שב מהחזית עם 400 ליטוגרפיות. לצד שבויי המלחמה הוא תיעד גם מראות מהמלחמה ואת חיי היהודים במזרח אירופה. ב-1918 בציוריו מתוארים מראות רבים משגרת המלחמה, חייל בודד בתצפית, חייל נח ומאשם מקטרת או דיוקן של חייל, חבוש קסדה. לצד זאת תעד את דרגשי השינה של החיילים, הנעליים הצבאיות והמילים הצבאיים התלויים בכניסה לצריף המגורים. הוא תעד גם את תוצאות המלחמה, גזעי עצים שרופים ברוסיה הלבנה, גשר הרוס בגרודנו, קברים מחוסים שלג, בית הרוס בריגה וחורבות בקורלנד. שניהם התגייסו למען המולדת, אך נכוו מאנטישמיות שחדרה עמוק לשורות הצבא. במכתב אחד כתב מאייר לאשתו על עקיצות אנטישמיות שמהן סבל. באפריל 1915 כתב כי חיילים שלא הכיר קיללו אותו והשתמשו במילים שכמותן לא שמע לפני כן. הם פגעו בו לדבריו במיוחד כיהודי. עם זאת הוא לא התלונן. את לא מתארת לעצמך לאיזה שקט פנימי הגעתי. הפטריוטיות שלי לא תיפגע מכך. מה המולדת יכולה לעשות? בוודאי, גם זה יחלוף. אוה, איזו שמחה להיות חייל. האופטימיות שלו דעכה מעט בסוף 1916, כשגרמניה ערכה את מפקד היהודים הידוע לשמצה בעקבות תלונות כי יהודים משתמטים משירות צבאי. אוטו מאייר היה בין החיילים היהודים שנדרשו למלא שאלון שערורייתי כדבריו על סוג השירות של היהודים בחזית. שטרוק הצליח להעביר את מרבית שירותו הצבאי כיהודי דתי ללא תקריות מיוחדות. אני מקפיד כאן הקפדה יתרה על קיום מצוות דתנו. הקצינים מגלים את מלוא ההבנה, כתב למשפחתו מהחזית. יש לי צלחות וסכום בשרים וחלבים, אפילו מגבות נפרדות לשטיפת הכלים. יתרה מכך, הוא הרעיף שבחים על הקצונה הבחירה של הצבא הגרמני, במיוחד התגאה על כך שהתבקש לצייר ציור שמן כמתנה לפאול פון הינדנבורג, רמטכ"ל צבא גרמניה, ולימים הנשיא שמינה את היטלר לקנצלר. ב-15 לאפריל 1916 כתב ביומנו, הבוקר בשעה 10 הגישו להינדנבורג 4 קצינים ובכירים את הציור, וכ-5 דקות מאוחר יותר נקראתי אליו על ידי אחד הקצינים. הפילד מרשל בא לקראתי, לחץ את ידי בחום, ובקולו הנעים אמר לי, בערך כדברים הבאים, אני מודה לך על הציור היפה שישמש לי בכל עת מזכרת נעימה מהשהות היפה, אם כי הממושכת יתר על המידה בקובנו. בסיום המפגש, שנמשך כ-10 דקות בסך הכל, קם פעם נוספת לקראתי ושוב הושיט לי את ידו בצירוף מילות תודה חמות. הוא בא להופעה מרשימה, התגלמות של עוצמה כבושה וקור רוח. היה בו משהו אבהי. הרושם העיקרי הוא של רוגע ואמון, הוא משרה בעיקר בזכות התנהגותו הצנועה החפה מכל העמדת פנים. האופטימיות דרכה מעט לקראת הסוף בשבע בנובמבר 1919, כתב לאחיו שמחה. דעתי, המובעת כמובן רק בסודי סודות, היא שעל היהודי הגרמני שלמרות הכל אינו אלא זר מוגבל בזכויותיו, לא מוטלת החובה המוסרית להתגייס כל כולו למען המולדת הגרמנית. ואם בכל זאת יהודים כה רבים עושים זאת, כי אז הם עושים למעלה מחובתם. אין בלבי ספק שזמנים עצובים של מאבק עומדים בפנינו. ואולם, בין אם ציוני אתה ובין אם לאו, יהיה בהם כדי לחזק את התודעה היהודית. ב-1922 עלה שטרוק לארץ ישראל והתיישב בחיפה עם אשתו. ב-1944 הלך לעולמו. לפני כשנתיים, שוקם ביתו בית הרמן שטרוק, והיום יש שם מוזיאון קטן. מאייר עלה לארץ מאוחר יותר, ב-1937. גם הוא התיישב בצפון, בנהריה, כמו יקים רבים. יצאנו ממש ברגע האחרון, אבל אי אפשר היה לדעת אז שזה הרגע האחרון, אומר בנו אנדריאס. בארץ הוא עבד כלולן, הוא הרגיש חלק מפה והיה ישראלי טוב. אין שאלה, הוסיף. על המלחמה עם זאת לא דיבר, הוא היה עסוק, כולם היו עסוקים. כמעל 100 שנים חלפו מאז תעדו השניים את המלחמה. מאז הספיקה אירופה לדמם במלחמה נוספת, אכזרית וקטלנית אף היא. גם בה הפסידה גרמניה. לפני כ-3 שנים מלאו 100 שנה לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. 78 שנה לפרוץ השנייה, ו-28 שנה לנפילת חומת ברלין. יותר מדי תאריכים בעלי משמעות בשביל מדינה אחת. בזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.